שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על משולש היחסים ישראל-רוסיה-סוריה, על רקע העסקה להשבת הישראלית שהייתה כלואה בסוריה. בימים האחרונים, ישראל שחררה מהכל שני רועי צאן, וגם, לפי פרסומים זרים, נתת תמורה נוספת שישראל הרשמית סרבה לפרט, אבל באותם פרסומים נטען כי מדובר בכסף שבעבורו ירכוש פוטין עבור אסד חיסונים נגד קורונה. ואם כך, אנחנו מנסים להבין איך האירוע הזה משליך על היחסים בין ישראל לסוריה בתיווך רוסיה, ובכלל, מה מעמדה של רוסיה בזירה הסורית, ומה מצבה של סוריה, 10 שנים ויותר אפילו אחרי שפרצה שם המלחמה, המרד שהוביל למלחמת אזרחים. על זאת ועוד נדון עכשיו עם צבי מגן, חוקר בכיר, ראש תוכנית המחקר רוסיה במכון, ודוקטור כרמית ולנסיה, עמיתת מחקר ועורכת העדכן האסטרטגי ומומחית לסוריה. שלום רב לשניכם.
שלום ירון.
אז אנחנו מנסים להבין קודם כל את התפקיד שמילא פוטין בהקשר הזה. זה לא עניין של מה בכך ששוב, ישראל משתמשת במעמד שלו, בערוץ הרוסי באופן כללי, כדי לעשות עסקה עם אסד. נזכיר שבפעם הקודמת ששמענו על כך, זה היה בשנה, לפני שנתיים, כאשר הוחזרו עצמותיו של זכריה באומל, זכרו לברכה, וגם אז שוחררו עצורים מהכלא הישראלי. מה אנחנו יכולים להבין הפעם על התפקיד שמילאה רוסיה, מה האינטרסים של פוטין, ואיך זה משפיע על מערכת היחסים הזאת, ישראל, רוסיה, סוריה?
אוקיי, אז בהתייחס לעסקת שחרורה של הגברת הצעירה מהשבי, כביכול שבי הסורי, חייבים לציין שהנושא הרבה יותר מורכב מאשר הוא נראה. בוודאי, הסדר או עסקה שסביב סכום מסוים של כסף לטובת החיסונים רוסיים עבור הסורים, זה קשקוש בריבוע לדעתי, משום שסופו של דבר 1.5 מיליון או כמה שהוזכר שם, זה אפילו לא כסף קטן של האדונים פוטין ואסד, שמגלגלים מיליארדים רבים כל אחד, העסק פה לא כספי. זה היה סימבולי או לכיסוי, מה שנקרא, ההצגה העיקרית. יש כמובן שמועות על נושאים נלווים, כמו הסדרים מול רוסיה, ישראל וסוריה, לגבי כל מיני פעילויות ישראליות, מב"ם וכולי, אבל בואו ננסה להתייחס. בסופו של דבר, אם לא היה המקרה של הגברת, היו צריכים להמציא אותה, כי בסופו של דבר לרוסים היה אינטרס מובהג להופיע פה כגורם מתווך, מתאם, מגשר ומוביל את העניין. ולמה זה חשוב? כי בעצם פוטין מאוד מסובך בסוריה, חשוב לו להוכיח שהוא הגורם או השחקן המרכזי המשפיע, וחשוב לו גם לכפות גם על אסד, אבל גם על ישראל ולעוד כמה שחקנים, את רצונו, סביב האינטרסים שלו. ראשית, פוטין מתמודד על התמיטה במערכת הסורית, שהיא כרגע לא צולחת לו אחרי כל השנים שהוא נמצא שם, שהכניס את הצבא, שהוא בזבז מאמצים, סטטוס ועוד כאלה דברים, וזה לא נגמר, ויש לו קולות או התמרמרויות בבית, בכל מיני, אני כמעט כל יום רואה בתקשורת רוסית, מתי נתחיל להפיל את המטוסים הישראלים, ומתי עם ישראל הם יפסיקו לתקוף בסוריה, ועוד כהנה וכהנה, כולם באים מכיוון של מערכת חוץ וביטחון, שזה חבר'ה מאוד עליזים, אני מזכיר גם איך הם התנהלו בזמנו, שהוא פעל המטוס המודיעין הרוסי, ומה שהם עשו לנו במשך חצי שנה, שתו לנו הרבה דם בנושא הזה, וזה אותם האנשים שכרגע מחרחרים את הוויכוח. שתיים, הרוסים מאוד עצבנים סביב כמה שחקנים נוספים, כי זה נושא היום במרכזו של הסדר היום הבינלאומי, אם כי יש נושאים נלווים, אבל זה במרכזו, משום שמזרח תיכון היום סלע מחלוקת, והם אישור הגלובלי. התעוררה ארצות הברית, משנה את מדיניותה כלפי הרבה מאוד דברים, ספציפית גם כלפי מזרח תיכון, גם כלפי ישראל, והיא מובילה פה מהלכים ואני מזכיר את המהלך של זכורה של רמת הגולן על ידי שר החוץ האמריקני, שזה לא בכדי. כי גם האמריקנים באו לומר שגם להם יש יכולת להשפיע על דברים בסוריה, ויש כרגע כנראה איזשהו תהליך, נקרא לזה הסדרה, למרות שזה קרב על שליטה בסוריה. אני מזכיר שבקביל באותו שבוע של מסע ומתן, סביב הגברת הצעירה, התנהל מה שנקרא פורום בסוצ'י, פורום ידוע של רוסיה, טורקיה, פורום אסטנשמי, רוסיה, סוריה, איראן, וסביב הנושא הזה גם שם יש מחלוקת, כי רוסיה ממש חלוקה מול הטורקים ומול האיראנים, שכל אחד מהם דוחף את האג'נדה שלו, ואיראנים רוצים בסופו של דבר שליטה עיקרית על סוריה עבור עצמם. טורקים רוצים שטחים ולא מוכנים לסגת ולא מוכנים לתת את זה לאחרים, כמו איראנים וכו'. ואם זה לא מספיק, אז מופיעים פתאום לאחרונה סינים, שגם להם יש מה לומר במגרש המזרח תיכוני, ובמקום כל הדברים האלה פוטין חייב לתת פתרונות. אז הוא עשה מהלך שבסופו של דבר הוא כנראה הוביל למספר איזה שהם אמירות ברור, לא כל כך ברורות, אבל משמעותיות. א', הוא הכריח את אסד לעשות עסקה עם ישראל. אסד לא זכור לי מתי עסקים, אני לא זוכר שהושבו לנו הרבה חללים ושבועים ועוד כאן הדברים, זה לא נושא של מהבקה. ומישהו קפה עליו, זה לא בתמורת הכסף, תמורת הכסף הזה, ולא בתמורה לשני הרועים שהוא קיבל, זה בסופו של דבר, מישהו אמר לו גם לדבר עם ישראל, ויש פה תהליך שאי אפשר לסגת ממנו, הוא דיבר עם ישראל, לא ישירות, אלא דרך רוסיה, זה פעם אחת. רוסיה בסופו של דבר קפתה על ישראל איזושהי הבנה, עסקה מול הסורים, כשהיא מובילה את המהלך, וישראל חייבת לקחת בחשבון את האינטרסים הרוסים. מזכיר שאנחנו מזה מספר שנים, מאז 2015 רוסיה נמצאת בסוריה, מזה כמה שנים מתנהלת התמודדות ישראלית-איראנית בשטחה של סוריה, הרוסים נמצאים, צבא רוסיה נמצא שם, תוסי אוויר וים נמצאים שם, כוחות הגנה אווירית נמצאים, יש להם יכולות כאלה ואחרות, ויש איזשהו הכרח רוסי להתאפק ולהגיע להבנות, והגיעו להבנות עם ישראל, ויש לנו קו חם, ויש לנו פה הסדרים, ויש לנו מדי פעם התפרצויות זעם הרוסיות, אבל זה עדיין עובד. בנושא הזה גם רוסים רוצים להגיע לאיזשהן הבנות, כי יש להם בעיה עם האיראנים, כי יש להם הבנה, בעיה אצלם בבית. אני רק שתי דוגמיות על מה כותבים אצלם בבית. סדרה של מאמרים וכתבות של מה שכבר אמרתי, של מתי אנחנו נפיל את חיל האוויר הישראלי, הגיע הזמן, והתשובות. מאוד מתחכמות שאומרות, חברים, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים. בפחות ממלחמה גרעינית אי אפשר, רוסיה לא יודעת להתמודד מול ישראל, אין לה סיכוי. במלחמה גרעינית אז יותר זול לקחת היבשות אחרות, למה? אלה הדיבורים. ובדיבורים כאלה אז ברור שמשהו שם קורה, חוץ מזה שפוטין במצב ספציפי לא יציב. יש הרבה דיבורים על כך שהוא אולי ילך בקרוב, ושיש מתחרים, ויש פה מלחמת ירושה, וגם זה מוסיף, וכנראה מנצלים את הנושא הפנימי הרוסי, ועל ידי חרחור איזה משברים, למשל בסוריה, לא. כך שכל הדברים האלה מביאים את פוטין לתפקיד של, של מה שנקרא, מתווך פעיל, הוא עשה את זה הפעם בהצלחה, ובשורה התחתונה של זה, בלי לדבר כרגע על הסדרים רוסים, ישראלים ישירים הנוגעים לאותם הנושאים שאמרתי, של פעילות מבצעית כזאת או אחרת אקטיבית, יש פה סימן לכך שהוא ניסה ואולי גם הצליח להתניע הידברות ישראלית סורית. זאת המשמעות העיקרית של תוצאות העסקה, כך אני רואה את זה, כבר נשמע מה סורים אומרים על זה, אבל אני לא אופתע אם בתקופה קרובה או באיזושהי תקופה נראית לעין, אנחנו נראה עוד מהלכים סביב אותו נושא. כי פוטין אומר בעצם לאסד, תשמע, אני זה שיספק לך את הסחורה ולא האמריקנים עם כל הדיבורים ולא הסינים, בוודאי בוודאי לא האיראנים והטורקים, אבל זאת תמונה כרגע לגבי הבעיות הרוסיות, האינטרסים והתוצאות. עד כאן.
תודה. קרמית, אנחנו מסכמים עשור למלחמת האזרחים בסוריה, והשאלה הרלוונטית בהקשר הזה היא, מה מעיק על אסד, מה אסד רוצה להשיג אולי בסיכומו של עשור, וישראל אולי יכולה לספק לו, וכמו שהבנו מצבי, עניין הכסף עבור חיסונים זה לא הסיפור העיקרי במגעים שמתנהלים מאחורי הקלעים. מה האינטרס של אסד, ועד כמה באמת אפשרות של הסדרה בין ישראל לסוריה, התקרבות, מגעים, נורמליזציה, עומדת בכלל על הפרק?
כן, תראו, אנחנו ממש בחודש מרץ הקרוב מציינים 10 שנים, עשור, למלחמה הנוראית הזאת שמתחוללת בסוריה, ובאמת אני מתקשה לחשוב על... סוריה בעצם לא הייתה במצב גרוע יותר מאז ומעולם, גם לא בשנות בשיאה של מלחמת האזרחים. אסד אמנם נותר בשלטון, ואולי אפשר לטעון שידו על העליונה, לפחות בכל הנוגע למישור הצבאי, כמובן הודות לסיוע של שתי תומכיו המרכזיות, רוסיה ואיראן, אבל מצבו של אסד די עגום. הוא נאלץ להתמודד עם שלל אתגרים מכיוונים שונים. ראשית, סוריה רחוקה להיות בעצם מדינה מאוחדת. אסד לא מצליח להשיב את השליטה על כל שטחי המדינה, למעשה הוא שולט רק על 60% משטחי סוריה, הוא מתחרה עם גורמים רבים שפועלים היום בסוריה בכלל בשנים האחרונות, ביניהם טורקיה, מה שנותר בעצם האופוזיציה, גורמי אופוזיציה, נוכחות של כוחות אמריקאים, קורדים, מיליציות שיעיות, אייסיס, מיותר לציין שהוא כמובן תנוי לגמרי באיראן וברוסיה. מעבר לסיפור הצבאי והשליטה בשטח, ובעצם החוסר היכולת שלו להכיל משילות ולממש את הריבונות של סוריה, כפי שהכרנו לפני שנות המלחמה, אסד ובעיקר אזרחי סוריה נאלצים להתמודד עם משבר כלכלי חריף. משבר כלכלי בעיקר שנובע משנים של מלחמה, הרס, חורבן, אבל לא רק, מאוד מאוד קשור, נמצא בעצם בזיקה אדוקה עם המשבר הכלכלי שמתרחש בלבנון, השכנה. מעבר לכך כמובן זה קשור בשיטת הניהול המושחתת של אסד, מערכת ניהול לקויה לחלוטין. ומה שאנחנו רואים היום בסוריה זה ש-90%, לא פחות, 90% מהאוכלוסייה הסורית חיה היום מתחת לקו העוני. מעניין לראות שאנחנו מתחילים לראות ביתר שאת בחודשים האחרונים ביקורת רחבה בציבור נגד אסד, על רקע המחסור בלחם ודלק. אנשים באמת רעבים היום בסוריה, הרשתות החברתיות מלאות בתמונות של תורים ארוכים, של אנשים שפשוט ממתינים לקנות לחם במחיר מופקע. הביקורת הזאת קורית בהיקפים מצומצמים אמנם, אבל היא גם מתרחשת בקרב מקורבי אסד, וזו התפתחות מעניינת. זה עדיין מאוד מצומצם, ואין כאן בכדי לומר שאנחנו לקראת גל נוסף של מחאות רחבות, כפי שראינו בדיוק לפני עשור. אבל כן אפשר לומר שעשור אחרי מלחמה, ובעיקר בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו, שבעצם הלחימה הצבאית הצטמצמה מאוד, אנחנו עדים לאיזשהו שלב חדש של המלחמה הסורית, או איזושהי פנים חדשות למלחמה בסוריה, והוא בעצם בדמות של משבר סוציו-אקונומי חריף במדינה. באופן אירוני, שתי השחקניות המרכזיות, רוסיה ואיראן, שהצליחו להציל את אסד ולסייע לו להשתלט על רוב שטחי המדינה, לא יכולים לעזור לו במקרה הזה. אין להם את היכולת הכלכלית לתמוך בו, לסייע ולפתור את המשבר הכלכלי הזה. אז באמת עתידה של סוריה הוא די עגום. אנחנו לא רואים צפי לרפורמות פוליטיות, כפי שצבי ציין, התהליך הפוליטי מאוד מאוד מדשדש. אין שם שום התקדמות משמעותית, לא ב... ערוץ של שיחות ג'נבה, ולא באסטנה, ולא סוצ'י, ולא שום דבר אחר, באמת כישלון מוחלט להביא איזושהי התקדמות בתהליך הפוליטי, אגב, בעיקר כתוצאה מהעקשנות של המשטר לבצע ויתורים כלשהם ורפורמות פוליטיות כלשהן.
אנחנו לא רואים ספי... הוא לא מוכן לפנות את הכיסא.
הוא לא מוכן לפנות את הכיסא, שומר עליו בקנאות, למרות הסנקציות, למרות כל האתגרים שציינתי שעימם הוא נאלץ להתמודד, זה פשוט באמת כמעט פלא טרגי שהוא ככה נאחז בשלטון. אנחנו לא רואים עתיד, לא של פיוס לאומי, לא של חזרה של פליטים, באמת מצב די עגום. מעניין לראות, שאלת על התכנות לנורמליזציה כלשהי,
כן, אולי על רקע. על התשתית העגומה ואיך לומר, מאוד לא אופטימית הזאת, יכול להיות שדווקא בגלל המצב הקשה הזה, אפשר למנף משהו בין ישראל לסוריה. אמנם.
סוגיה מאוד מעניינת, ואני אספר למי שטרם שמע על ההתפתחויות האחרונות. היו מספר דיווחים בחודשים האחרונים, בעיקר בכלי תקשורת ערביים, לפיהם רוסיה פועלת לנרמול היחסים בין סוריה וישראל. יש כאלה שאפילו טענו שהתקיימה פגישה, ממש פגישה בין נציגים מהמשטר הסורי לנציגים ישראלים, לא פחות מאשר בבסיס האווירי הרוסי, חמימים שבחוף הסורי, שכלל את ראש המשרד לביטחון, הם גם ציינו שמות, כן? ראש המשרד לביטחון לאומי הסורי, עלי ממלוק, ולא פחות מאשר הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, נסעו עד לחמימים, נפגשו שם. תשמע, זה נשמע די מופרך אם אתה שואל אותי, אבל אלו הדיווחים, ובמספר כלי תקשורת כאמור, הטענות בעצם שבמהלך הפגישה ישראל דרשה להוציא את הכוחות האיראנים, את חיזבאללה והמיליציות השיעות מסוריה, ועוד שסוריה בעצם דורשת לקבל בתמורה סוג של נורמליזציה ותמיכה בהמשך שלטונו של משטר אסד, ביטול הסנקציות נגדו ומתן סיוע כלכלי לסוריה, שבאמת לפני רגע תיארנו את המשבר הכל כך עמוק שהיא נמצאת בו. כמובן ששני הצדדים מכחישים, אסד התחישו, המשטר המקורביו התחישו את כל הפרסומים בנושא, טוענים שמדובר בשקרים ובשהו ניסיון אפילו של גורמי אופוזיציה, גם של ישראל, לערער את האמינות ואת העמדות של המשטר כלפי ישראל, וליצור איזשהו מצג שווא שסוריה לקראת נורמליזציה עם ישראל. אז באמת, נשאלת השאלה, קשה לאמת את הסיפור הזה. מצד אחד, זה כמו שטיינתי, נשמע די מופרך. מצד שני, בל נשכח שמאז 1992, בכל זאת ישראל, גורמים בישראל ניהלו תחילתו של מסע ומתן עם גורמים סורים, כדי לפתור את המשבר הסורי-ישראלי. מספר ראשי ממשלות נתנו אישור לכך, רבין, פרס, נתניהו, ברק, אולמרט, כולם ניסו איזה וריאציות או פורמולות, נוסחאות שונות, כדי להגיע לאיזושהי הסדרה מול הסורים. אנחנו יודעים איך כל הניסיונות האלה נגמרו. אז יש סיכוי שיש מגעים עקיפים כנראה ובתיווך רוסי להגיע לאיזשהו הסדר. מה האינטרסים של כל צד באירוע הזה? אז באמת אותם גורמים שתומכים בשמועות האלה טוענים שאסד מעוניין להיחלץ מהמצור הדיפלומטי, שהוא נמצא בו כבר לא מעט שנים. הוא רוצה דווקא להתקרב לציר הסוני כדי לפרוע הפעם את חובותיו לאיראן ולהוציא אותם מסוריה. הוא מבין שישראל באמת יכולה לעזור לו בכך על ידי חיבור לארצות הברית, לציר המפרצי סוני, והוא בעיקר מעוניין להסיר את הסנקציות, לחזק את המשטר שלו, ואולי אפילו לשוב לליגה הערבית, ממנה הוא הושעה בתחילת המרד, תחילת המלחמה. בתמורה, הצד הישראלי בעצם דורש לפרק את המוקאוומה, את ציר ההתנגדות, כאמור להוציא את איראן וחיזבאללה והמיליציות מסוריה לחלוטין. זה ככה מבחינת מארג האינטרסים, אם עסקה כזאת או שיח לפחות או מסע ומתן יכול באמת להתקיים בין הצדדים.
ברור. צבי, יש בכלל התכנות לדבר כזה לדעתך?
בהחלט נשמע לי סביר. אומר כך, לרוסיה יש שורה של אינטרסים מובהקים שמובילים בסופו של דבר לאותה מסקנה. ראשית, רוסים מזה שנים מנסים לסיים את המלחמה הארורה הזאת, לא מצליחים. והם תקועים חרב כל ההבטחות בשבועות של פוטין שהוא מחזיר את הבחורים הביתה, הוא עדיין תקוע, וזה רק הולך ומחמיר, שלא לדבר על המחלוקת בינו לבין הפרטנרים שלו לשעבר. פעם בשנייה כדאי לקחת בחשבון את, את הצלקת שיש לו מההסדר האמריקני, שהוא שנקרא הסכמי אברהם, שבעצם טראמפ אמנם, אבל הצליחו לקחת את כל הקופה. בנושא של מה שנקרא קידום תהליך הנורמליזציה, נקרא לזה, במזרח התיכון, ואם פוטין מצליח לדחוף את רגלו בדלת הזאת ולקדם את הנושא הסורי, זה כנראה עולה לפחות, או לפחות משתווה לכל ההסדר הזה עם המדינות, מה שנקרא, של הסכם אברהם, זה דבר שני. ודבר שלישי, היה והתהליך הזה מתחיל, במציאות מזרח תיכונית היא שונה לחלוטין. יש פה גוש מדינות חזק מאוד, אמנם כאילו אנטי-איראני, אבל הוא בעצם בזכות עצמו, הוא גם כלכלי, הוא גם אסטרטגי, וזה בעצם מדינות הסדר אברהם עם ישראל במרכז. כשחקן מוביל, עם תכונה לפחות מעצמתית. ורוסים מעבירים מדי פעם רמזים שיש אינטרס. להיות שחקנים גם במגרש הזה, והדרך להגיע לשם אולי בכיוון של בעצם להתניע איזה שהם תהליכי הבנה, זה נורמליזציה וכו'. כך שבלי ספק, גם מה שאמרתי לגבי המקרה הזה של הגברת הצעירה, הנושא הזה היה מניע מהראשים, כן. הוא גם הצליח לקבל הסכמות של אסד להידברות, לא ישירה באמצעותו, אבל בכל מקרה זה ימשיך להיות באמצעות רוסיה, ולהגיע לשן הבנות. היחידי שמפריע לו כרגע זה בעיקר הגורם האיראני, שיש להניח שהוא יצליח איכשהו לכופף אותם, ולא, אז יש להם בעיה יותר גדולה מאשר אפילו לנו. וישראל כמובן לא בצד, היא חייבת להיות שותפה לזה, אני מדבר כרגע על איבדי מוסדים, כי יש פה את המכלול הזה של בכלל תהליך של נורמליזציה, יש את הנוכפה הזה של פעילות מבצעית ישראלית במרחב הסורי, שכמובן ייקחו את זה בחשבון, וכל החיבור הזה חייב, באיזשהו בראשו של פוטין חייב להתחבר, ורצוי בהקדם. זה מה שקורה.
עכשיו, אנחנו מדברים על המשולש הישראלי-רוסי-סורי, נזכיר שברקע, וגם כפי שאת ציינת, קרמית, בעבר ארצות הברית הייתה מעורבת במגעים בין ישראל לסוריה, ואני תוהה ביני לבין עצמי ומשתף אתכם, האם בכלל יש דרך לקשור גם את ארצות הברית, להפוך את זה לריבוע, ארצות הברית, רוסיה, ישראל, סוריה, בניסיון, איך נאמר, להדק שם את התאומים והמגעים להרגעה, לניסיון להוציא את איראן משם, ואולי ככה גם לשפר את היחסים בין ישראל לסוריה, כשיש עוד צדדים בינלאומיים שנמצאים בתווך. מה דעתכם?
אז באמת אני חושבת שהממשל החדש תחת ביידן עדיין מנסה לעצב את האסטרטגיה הנכונה מול סוריה, הקווים לא לגמרי עדיין ברורים, אנחנו כן מבינים מהתבטאויות שלו ושל יועצים בכירים מצידו, שהם מכירים בחשיבות הטיפול בסוגיה הסורית, הם מתכננים לשמר את הכוחות, משהו כמו 2,000 חיילים אמריקאים שנמצאים היום במזרח סוריה, מתכננים לשמר את הכוח הזה כדי בין היתר להיאבק בדאש, והם גם מודעים כמובן לצורך לצמצם את הפעילות ואת הנוכחות האיראנית שם. אנחנו, כפי שאנחנו מבינים, האסטרטגיה שביידן בעצם הולך להתנקות היא אסטרטגיה של דיפלומטיה, אולי שילוב בין המקסימום פרשר האמריקאי לשיח דיפלומטי ונכונות לוויתורים כלשהם בתמורה לשינויים במדיניות של אסד. אם זה יקרה, שאלה ספק גדול אם אסד כאמור ישנה את דפוסי השלטון האוטוריטריים שלו. אני כן חושבת שהממשל יעשה מאמץ כדי להניע מחדש את התהליך הפוליטי המתשדש, שקורה בעצם ליישום ההחלטה של מועצת הביטחון 2254, ולעזבות מפה פוליטית לסוריה. הם כן מתכוונים, לפחות שוב, על פי התבטאויות מוקדמות עד כה, לחזק את הסיוע ההומניטרי לסוריה, ולדאוג הפעם, בניגוד למקרה עבר, שהמכניזם הזה של העברת סיוע לתוך שטח סוריה, לא יעבור ויפול בעצם כשלה לידיו של אסד ומקורבה, ולא יגיע באמת לאותו האוכלוסייה שכל כך זקוקה לזה. נותר לקוות שהפעם, בניגוד לממשל הקודם, בטח של אובמה, שהפעם ממשל ביידן כן התחייב לנקוט בצעדי ענישה חמורים, משמעותיים, צבאיים, נגד משטר אסד במידה של, שוב, טבח המוני, שלא לדבר על נשק כימי נגד אזרחיו. אנחנו משיחות רבות שלי עם סורים, עם גורמים בסוריה, גורמי אופוזיציה, מאוד מקווים שהמשטר יהיה יותר אסרטיבי ותקיף בסוגיה הזאת, וגם יש ציפייה שהוא ימשיך עם הסנקציות, עם הטלת הסנקציות על המשטר, כל עוד אנחנו לא רואים שום שינוי באג'נדה ובדפוסי המשטר של אסד. בשורה התחתונה, אני חושבת שארצות הברית חייבת להבין שאסור לה לנטוש את הזירה הסורית, אנחנו כולנו יודעים שזה לא בראש סדר העדיפויות שלה, היא מסתכלת מזרחה לסין ופחות מזרח תיכון, בדומה לשני הממשלים שקדמו לביידן, אבל כן, העולם, בעיקר בסוריה וגם אנחנו, נרצה לקוות שהם לא יזנחו את סוריה ובעצם ישאירו אותה לניהולם של מוסקווה וטהרן.
צבי, אני רוצה לשאול אותך, עוד בהקשר הזה, מעבר לאפשרות שגם ארצות הברית תצטרף כן או לא, האם על סמך כל מה שנאמר בשיחה הזאת, הדשדוש בסוריה, חוסר היכולת של רוסיה לייצר שם את התוצאה שהיא רצתה להשיג עד כה, ומצד שני, הסימנים החיוביים שאנחנו רואים במגעים האלה, בעסקאות האלה, דרך פוטין, האם אתה חושב שיש לרוסיה אינטרס לייצר איזושהי תפנית במדיניות שלה, תפנית שיכולה גם לשנות את היחסים בין ישראל לסוריה, שתי המדינות שאיתן נמצאת בקשר רציף?
אוקיי, לגבי החלק הראשון של השאלה הנוגע לעניינה של רוסיה להצטרפותה של ארצות הברית. קודם כל חייבים להבין שהמחלוקת המרכזית בכל המכלול האזורי שלנו, ולא רק, היא בסופו של דבר בין רוסיה לארצות הברית. כל היתר זה תוספות. ורוסיה מסתכלת לכיוון של וושינגטון יותר מאשר לדמשק ואלינו, ויש שם, יש להם שם את, את המניעים האסטרטגיים העיקריים. עכשיו, רוסיה בוודאי הייתה רוצה לצרף את ארצות הברית, ובכך לקבל לגיטימציה, תמיכה והכרה בינלאומית, וזה אחד מה, מה שנקרא המוטיבים המרכזיים, לאורך כל הדרך. שעד עכשיו לא זכו, להפך, ביידן עוד הגיע לתפקידו עם מסרים שאנטי רוסים למעשה. זאת חוזר לימי אובמה ומחדש מלחמה קרה הקודמת כקדם, ורוסים מאוד מודאגים מזה. אז לכן יש להם אינטרס להביא את האמריקנים. האם יש לאמריקנים אינטרס לצרף את הרוסים? אינני יודע, אני כן יודע להגיד, או לפחות אני מנחש, שהתחרות כבר בפועל בשטח התקיימת. והודעות לגבי רמת הגולן מצד ארצות הברית וניסיונות רוסים לעשות את מה שהם עשו גם לאחרונה, זה ביטוי לכך. אני מניח שבדרך זו או אחרת יצליחו אולי איכשהו לעניין את הצדדים וישמרו על פרופיל שיאפשר להם איכשהו להגיע להידברות, כי רוסים יהיו מעוניינים. לא יודע להגיד איך אמריקנים ינפתו את המדיניות שלהם בסוגיה הזאת. אין להם הרבה אפשרויות לברוח מזה, דרך אגב. כי מתחיל תהליך שרוסים בעצם מחזיקים בנכסים, מחזיקים באסד, מחזיקים באיראנים, מחזיקים במצב... ובשטח, בסוריה, כך שאם אמריקנים רוצים להיות שחקנים במגרש באופן אפקטיבי, הם צריכים, מה שנקרא, אולי לשתף פעולה. ואז המרכיב האחרון זה ישראל. אז לכן היה חשוב לפוטין לחבר את, או לקרב כלומר, ולחבר את ישראל לכל השאיפות הללו, ואולי לכפות עליה שיתוף פעולה גם בסוגיה הזאת, העקרונית, וגם הקונקרטית של בעצם תחילת תהליך ההידברות ונכונות ישראלית להשתתף באופן נאמר חיובי. פוזיטיבי. אז לכן אני לא יכול לפסול שבתקופה, כמו שאמרתי, הקרובה, יהיו, אם עוד לא, היו מגעים, אז יהיו מגעים לטובת העניין. אם ישראל מצטרפת, אז יוצר, נוצר בעצם על הבסיס להצטרפותה של ארצות הברית, בפחות עם את הזאת. עד כאן.
ולגבי המפנה האפשרי במדיניות של פוטין?
מפנה חיובי, כל מה שתיארתי הוא המפנה החיובי. בסופו של דבר יש גם איומים במקביל, כל הדיבורים האלה ובתקשורת העוינת הרוסית זה איומים על ישראל, שאם אתם באיזשהו מקום לא תשתפו פעולה, אז אנחנו יודעים לדבר בשפה אחרת, אסור גם לשכוח שיש לנו פה צבא רוסי מעבר לפינה. ובמובן הזה, עצם הצורך בזמן האחרון להשתמש ב... טיעונים מהסוג הזה, שבעצם יכולים להפיל את המטוסים ומתי תפסיקו לתקוף ועוד כאלה דיבורים, בסופו של דבר באיזשהו מקום זה משרת איזשהו אינטרס מהסוג של להגיע לאיזושהי דברות או הבנות. ואני מחבר את זה למה שאמרתי, לכן אני מניח שהאינטרס המובהק של פוטין כרגע זה להגיע להבנות, זו התפנית, האם הוא יצליח או לא, ואם הוא לא יצליח, אני לא יודע, ואם הוא לא יצליח הוא יכול גם לקנות למנופי לחץ יותר אלימים ויש לי.
כדאי אולי להוסיף.
כן, בבקשה כרמית.
בהקשר האמריקאי, עם אותם בעצם מערכת יחסים מול רוסיה, יש כמה אסכולות בארצות הברית לגבי בעצם מה נכון לסוריה, סוריה עם בשאר אל-אסד, סוריה בלי המשטר הנוכחי, אבל כולם בסופו של דבר באמת מכירות במרכזיות ובנוכחות, בתפקיד הכל כך מרכזי היום שיש לרוסיה. למרות שגורמים בוושינגטון כנראה לא סומכים יותר מדי על הרוסים, למרות שיש מחלוקות בזירות אחרות, דווקא בסוריה נראה שיש להם יותר מקום לשיתוף פעולה, הבנות, ראינו את זה לאורך השנים, שהם צריכו לייצר איזשהם הסברים והסכמים ותאומים, וגם לגבי העתידה הפוליטי של סוריה, אני חושבת שהם מבינים שזה בלתי נמנע, שרוסיה לא תהיה חלק מהמשוואה הזאת, בין אם מדובר על איזושהי יוזמה פוליטית דיפלומטית רחבה, יש כאלה קולות בוושינגטון שקולים, שעדיין מאמינים באופציה של לסלק את אסד, וטוענים שזה יהיה חייב לעשות בשיתוף פעולה הדוק יותר ממה שהיה עד כה בין רוסיה לארצות הברית, כמובן לקחת בחשבון את האינטרסים של טורקיה, הגיבוי של האיחוד האירופי, כדי בעצם לסיים את המלחמה ולהשיב את סוריה לאיזשהו מסלול של רפורמות פוליטיות ושיקום. אז למרות הסקפטיות, למרות החשדות, כנראה משני הצדדים, ההדדיים, אני חושבת ששני הצדדים מכירים בצורך אחד של השני, להיות חלק מאותה חבילה או עסקה פוליטית לסיום המלחמה ולעתידה של סוריה.
נמשיך לעקוב בעזרתכם, תודה רבה לכם.